השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אנחנו אחרי חג הפסח, אני לא יודע אם זה המצה, אני לא יודע אם זה הגפילטה, אני לא יודע מה זה, אבל... שלום וברכה, ברוכה הבאה, אבל אני רואה פה ברוך השם מה שנקרא אחרי חג הפסח, החג שבו בתורת ישראל אנחנו עובדים על מידת הגאווה ועל החמץ מקרבנו, הרגשה של הישות, לנסות לתאר אותה, לחפש כמו שאמרנו, לחפש בחריצים, ומה שאני רואה כאן זה אנשים מאירי פנים, אז אין ספק ברוך השם שהצלחנו עוד צעד אחד לקראת המקום הזה ששמים טיפה את הישות שלנו בצד. הנושא שלנו היום הוא מאוד מותאם לזמן. מיד אחרי ליל הפסח התחלנו עם ספירת העומר. ספירת העומר מביאה אותנו בעצם, זה 49 יום, בעצם 50 יום מלאים עד חג השבועות. חג השבועות זה הזמן שניתנה התורה לישראל, וב בסיוון. והתנאי לקבלת התורה היה ויחן העם כנגד הער. ויחן לשון יחיד, העם רבים, מה הכוונה? שעם ישראל אחרי עבודה פנימית של עבודת המידות, העבודה הפנימית שבלב, הוא מנסה להגיע לגולת הכותרת, מה זה כל תורת ישראל כולה, ואהבת לרעך כמוך. לא פעם ולא פעמיים שמענו את האמרה, דרך ארץ קדמה לתורה. הרבה פעמים כשאנשים שומעים איזה מישהו בא ואומר איזשהו עניין בתורה, לפעמים אנחנו שולפים לו, רגע, דרך ארץ קדמה לתורה. האם התכוונו פה שיש פה משהו שיותר חשוב? לא. אלא דרך ארץ זה העבודה עם המידות שלנו. העבודה עם עצמנו. עם האני של האדם, מה שנקרא מעט להזדקך, קודם מה הכוונה לתורה לפני שאתה בא. ומתחיל להתעסק עם עניינים אלוקיים, יש עניין של להתעסק בדרך ארץ. דרך ארץ דורשת יגיעה, דורשת מאמץ. להתנהג בכבוד אחד לשני זה מאמץ רצוף ולא פשוט. דרך ארץ בכלל יוד בשפה שלנו, איך אנחנו נאמר את זה? לנהוג כבוד אחד לשני. ובני ישראל מגיעים, והתנאי לקבלת התורה זה העניין שבני ישראל מעמידים את עצמם כאחד, באחדות. אבל כדי להרגיש באחדות עם האחר, ימי הספירה, בימי הספירה כל שבוע אנחנו לוקחים מידה אחרת, ספירה מלשון ספיר, מלשון עבר ספיר, ועובדים עם אותה ספירה, מתבוננים במהות שלה, בכל מיני רבדים, בכל מיני גישות, על מנת להגיע אחרי 50 יום ולהרגיש יותר את האחדות הזו ולהיות באחדות. אבל זה מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט להיות באהבת ישראל, להיות באהבה עם מישהו אחר, לנהוג כבוד באחר. ידוע שבתקופת ספירת העומר אנחנו מתאבלים על 24,000 מתלמידיו של רבי עקיבא שמתו בימים אלו. 24,000 תלמידים שאמרו כשהם, התלמוד אומר, כשהם עברו מן העולם, העולם היה דומם מתורה, מאלוקות. זה היה מצב מאוד מאוד קשה. לא רק זה, בתלמוד מצוין, אוי לאותה תורה שאין בה מידות, שאין בה כבוד אחד לשני. רבי עקיבא הוא זה שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כל תלמיד שם היה גאון, עצום, אלוקי. ההתנהלות של כל אחד ואחד, הידיעות האלוקיות שלהם, היכולת ראייה שלהם באלוקות, הייתה נשגבה. אבל עם זאת, איך זה יכול להיות? אם הם היו תלמידים של רב, שאמר... ואהבת לערך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אז מן הראוי שלימד אותם. אז איך זה יכול להיות? מדוע נגזר עליהם מיתה? הגמרא מספרת במסכת יבמות שמותם נבע מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. לכן בתקופה זו ישנם כל מיני הגבלות. אנחנו לא מתחתנים ולא מסתפרים ולא מרבים ולא שומעים מוזיקה מסוימת שמשמחת. אנחנו מזדהים עם אותה תקופה. עכשיו ההזדהות הזאת היא קשה, כי זה קרה לפני כמעט 2000 שנה. אבל אם אני יוצא מהמודעות הארצית וקופץ רגע למודעות אלוקית ומסתכל על כל הזמן הזה ומרגיש חלק ממנו, ולהבין שיכול להיות שברגע זה בחדר זה או מי ששומע אותי היה גלגול ניצוץ נשמה של אחד מאותם תלמידים, האחריות הקולקטיבית הזאת בעם ישראל זה דבר מאוד מאוד מעניין. זה דבר שבתודעה, במודעות פשוטה ארצית, אתה לא יכול להתחבר אליה. אתה חייב לקפוץ מעל, לקפוץ מעבר, וזה הפסח, לדלג. לפעמים עלינו לדלג רק מהתודעה והמודעות שלנו. כי אם לא נעשה זאת, זה מאוד מאוד קשה להגיע לאהבה, לכבוד זה בזה. יש לנו אגו, יש לנו הרגש עצמי מאוד חזק. על כל פשעים תכסה אהבה, למה התכוונו? אני עם עצמי נוטה לוותר. אני מחפה על הפשעים שלי. כשאני עושה איזה עניין לא רצוי, או אני נכשל במשהו, כמובן, נכנס רגע לביקורת עצמית, בודק רואה, אבל מתקדם הלאה. אני לא יושב ונותר טינה לעצמי. אני לא מטפח איבה בקרבי על עצמי. ברוכים הבאים. לא די באבל עצמו ההזדהות עם מה שקרה עם התלמידים, לא נהגו כבוד זה בזה. איך זה יכול להיות? אם רבם לימד אותם ואהבת עליך כמוך, מה הכוונה לא נהגו כבוד זה בזה? עכשיו שימו לי, אנחנו מדברים על תלמידים, בן אדם לחברו, אבל בטח הדבר הזה מצטמצם מאוד ונכנס לתבנית הכי חשובה, זה בין גבר לאישה, בזוגיות, בני משפחה, הורים ילדים וכן הלאה. עלינו מוטלת אחריות אישית לתקן במעשים חיוביים את העניין הלא רצוי שנהגו כבוד, לא נהגו כבוד זה לזה. ואיך התיקון נעשה? על ידי תוספת באהבת ישראל. להביא את האהבה לידי ביטוי. ובמיוחד בהתנהגות עם הזולת מתוך כבוד הדדי עד השלמות בזה. מה זה לדעתכם התנהגות עם מזולת מתוך כבוד הדדי? מה אחד הדברים המוטיבים הכי קשים להיות באהבה עם האחר? למה זה כל כך קשה? אגו, אבל איך זה בא לידי ביטוי?
שונה.
יפה מאוד, כי הוא שונה. הבורא ברא את האדם באופן שאין דעותיהם שוות. מחמת חילוקי הדעות עלול להיגרם חוסר כבוד הדדי. כאשר האחד חושב כך וחברו חושב אחרת, והאחד מבטל באופן טבעי את דעתו של רעהו. אז לשמה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כשם שפניהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. למה הוא ברא אותנו בצורה כזאת? כדי שיהיו מחלוקות. זה מצחיק, אז אם זה ככה, למה בראת אותנו שיהיה לנו דעות חלוקות? להשלים אחד את השני, לתקן אחד את השני, לעזור אחד לשני. הרי לא לשם מחלוקת ברא הקדוש ברוך הוא אותנו באופן שדעותינו יהיו שונות. אז הכלי העצה הראשונה שאנחנו מקבלים, מה מונע מאיתנו כבוד אחד לשני? מה מונע מאיתנו להתקרב אחד לשני? זה לא משנה בכלל איך אני רואה כאן בחוץ. כמובן שזה משנה, כי אתה משקף על ידי החיצוניות שלך איזה דעה פנימית. מה אחד התבניות שעלינו להסתכל בהם? מה אחד הדברים שעלינו להפנים? שכשאני הולך ברחוב ואני רואה מישהו ששונה ממני, וזה מתחיל במראה, כי אנחנו מתחילים בחיצוניות. יש לנו חושים, והחושים נוגעים קודם כל בחיצוניות. מה האינטואיציה שלי צריכה לחשוב? מה האינטואיציה? מה ההרגשה הרגשית-שכלית? זה תערובת של רגש ושכל שלי צריך לחשוב כשאני רואה אדם אחר ברחוב, ולא סתם אני אומר לכם את זה. כי כשאני בא מהרכבת מעזריאלי ברגל לכאן, אני פוגש הרבה אנשים שונים. או עולה על קו 63 להגיע לכאן, אני רואה כל מיני אנשים שונים, כל מיני התנהגויות. ובאופן טבעי, ברגע שאני רואה אדם שמתנהל בצורה שחולקת על דעתי, מה עולה מהאגו, מה עולה מההוויה באופן פשוט שלי, מה?
ביקורת.
באופן טבעי, בגלל שכל ההתנהלות שלו שונה ממני, באופן טבעי אני כבר מתחיל להחסיר, מה? בכבוד אליו. באופן טבעי אני ניגש לשפוט אותו. במקום הזה אומר בעל התניה, ואמרנו את זה כמה פעמים, בעל התניה זה ספר היסוד של חסידות חב"ד, אומר לנו בעל התניה, אתה צריך להיות זריז. יש פה איזה מאבק בתודעה. מלחמת מודעות של אור וחושך. ובתקופה הזאת של העומר, עלינו להגביר עוד יותר באור. ובטח לקראת קבלת התורה, החוכמה האלוקית. בינינו אף אחד מאיתנו לא יהיה עוד 50 יום בהר סיני. אבל כולנו קצת טיפה ליותר רוחניים, טיפה ליותר מודעים. בו' בסיוון, המקום הרוחני של כל העולמות, כל מה שקורה בבריאה, הוא באופן שהבריאה מקבלת את התורה ברגע זה, במימד הרוחני. אז כל ההשפעות האנרגטיות נמצאות בעולם. וכשאתה חושב על משהו, באדם נמצא אחד שמחשבתו, או שאתה מדבר על דבר, אז הדברים נזכרים ונעשים בפועל ממש. אולי אתה לא רואה את זה, אבל זה נעשה בממד הרוחני. ואיך זה יבוא לידי ביטוי? אתה תרגיש איזושהי השפעה חיובית בתודעה שלך. איזשהו דחף חיובי, לא פחד. דחף זאת להיות פחד. אז הדבר הראשון שעלינו להפנים ברגע שאני פתאום נופל לאותו מקום, איזה מחשבה עליי להזדרז ולהגניב פנימה אל תוך המודעות, כי חושך ואור תמיד בערבוביה. וכמובן, למדנו בשיעורים אחרים, אל תצפה שלא יהיו לך מחשבות כאלה. מחשבות שהן הפך אהבת ישראל, מחשבות שהן הפך הכבוד. העולם ספוג בתודעה של חושך ותוהו ובוהו. נשמות ירדו לעולם כדי להאיר. זה הפסוק הראשון בספר בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה חושך על פני תהום. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ואומר אלוקים ויאור. אז איך אני מאיר את התודעה שלי? אני פשוט חושב, כל ריבוי הדעות והמחלוקות האלה, יאל, כרגע אתה נמצא מול אדם שהוא ממש קצת מוציא אותך מדעתך. אתה ממש לא יכול להבין. לא נתפס לך איך בן אדם יכול לחשוב ככה. אל תדין אדם עד שתגיע למקומו, אומרת המשנה. אל תדין אדם עד שתגיע למקום שלו. מה זה המקום שלו? הסיטואציה, הכוחות הנפשיים, האינטלקטואליים, הרגשיים, נטיות נפשו, וכל זה בא לו מבית הגידול שלו. לך תדע איפה הוא גדל. לא רק זה, כדי אם אתה כבר רוצה לדון אותו, בטח תכיר אותו, תיכנס למקומו. ואם תיכנס באמת למקומו, באותו רגע שתנסה באמת להזדהות איתו ולהקשיב לו, מתוך הידברות, לתת לו טיפה למה שנקרא גילוי עניין אמיתי, זה פועל יוצא של אהבה. פועל יוצא של אהבה זה גילוי עניין אמיתי באחר. מה זה גילוי עניין אמיתי באחר? אני כרגע עוזב את כל מה שמזרז אותי, מפריע לי. אני עוזב כרגע את דעתי בצד, ואני מעוניין באמת להבין איך אתה רואה את הדברים. ומתוך הידברות, ומתוך שאלות, כמובן שיש לך דקה, אתה לא תעשה את זה. אתה פשוט תגיד, סלח לי אדוני, כרגע אני לא פנוי, אני ממש חולק על דעתך, נדבר אחר כך. אבל מה קורה כשאתה בזוגיות? אז אתה שואל שאלות שמכוונות אותך להבין באמת את מקומו של האחר. עכשיו, זו עבודה לא פשוטה לשים את כל כולי בצד, לצמצם את עצמי ולתת מקום אמיתי לאחר, לכל המקום שלו. אבל אפלא ופלא, מה עשה הבורא בבריאת העולמות? הקבלה אומרת, כשהבורא ברא את עולמו, בתחילה היה רק אור אינסוף שממלא את כל החלל. לא היה שום דבר מלבד הבורא. היה רק הוא, אין עוד מלבדו. ככה גם אני מרגיש שאני אפילו נכנס הבית. אין עוד מלבדי, ומהדעה שלי, ואיך אני נראה לי, ותראה את כל העולם, מה קורה בלגן, אם אני הייתי מנהל אותו, בטח הייתי יותר מוצלח. הבורא צמצם את האור ויצר חלל, מקום פנוי, למי לבריאה, וברא לתוכם עולמות. כדי לקרב תודעה רוחנית זו לאוזנינו, ככה גם האדם, עליו ליצור פעולת צמצום, קיבוץ, לא התפשטות. וזה מעניין, כי מה זו ספירת החסד? לדעת לאהוב, זה נתינה. אז זה בעצם התפשטות של האהבה שלך. אבל כדי שהיא תתפשט ממך, אתה צריך לעשות גם את הפעולה של כמו הנשימה. אינהייל, אקסהייל. פעולה הפוכה של קיבוץ פנימי. צמצום רגע של המקום שלך. אתה לא אומר לעצמך, אני לא צודק. הוא יותר צודק מני, לא, זה לא אמיתי. אלא לראות את מקומו האמיתי, זה רגע ליצור אצלי צמצום. הבורא מצמצם את עצמו, את כל רצונותיו, ויוצר אדם. ובסוף דעתו, אומרת הקבלה, הוא ידע שהאדם כנראה לא יעשה את רצונו, לא יחשוב כמוהו. עכשיו, זה מה שמעניין בקבלה וחסידות. שהתבנית לכל מערכות היחסים הבין אישיים היא בעצם שיקוף של מערכת היחסים בין הבורא לנברא. ומהמקום הזה אני אומר גם כן, באמת, בצורה הכי פשוטה, גם אם עדיין לא קיבלת שקיים אלוקים ויש לך חיכוכים עם העניין הזה, בסדר גמור. אבל רגע לעזוב את החיכוך שלך אם קיים אלוקים, לא קיים אלוקים, לעזוב בצד ולהסתכל על תבנית שמאירה עיניים, איזה חכם הלומד מכל אדם. אולי אני יכול כן לקבל משהו מהמקום הזה? אתה כבר יוצר פעולה של צמצום. אני לא חושב כמוך, אבל הנה כבוד זה לזה. אתה יודע מה? הבנתי פה איזה רעיון נפלא. נתת לי איזושהי הפנמה. אני בעצם מצמצם את המקום האישי שלי ונותן מקום לאחר. הבורא עשה פה דבר נפלא. הרי הוא ידע שיהיה על קרוצ'י לא ילך לפי דרכו. כמובן שמכיר את הסיפור שלי 12 שנה, עפתי בכל מיני כיוונים. גם היום כשאתה בדרך, התהליך לחזור למקום האמיתי לשורש הוא תהליך. אבל הוא יצר עולם, שמיים, ארץ. נתן לנו אוויר לנשום. פירות וירקות לאכול. מים לשתות. כל כך הרבה נתינה, אף על פי שידוע לי מראש שאתה בדרכי לא תלך. הרב, בתורה,
רשום על כל הבריאה, רק איתו, ורק שיצר את האדם לא רשום כי רק איתו. זה בתורה.
נכון, זה אומר, כשהוא יצר את האדם לא כתוב רע או טוב, אלא זה נתון לבחירתו. לא כתוב גם על הטיפה, על הטיפה שיורדת למטה, הנשמה שיורדת למטה, כתוב אם יהיה עשיר או יהיה עני, אם יהיה חכם או לא חכם. מה לא כתוב עליה? מה לא נקבע? אם יהיה צדיק או רשע. מה זה רשע? רשע זה ראשי תיבות, רצון של עשיר. כשרצון של עצמו הוא כל כך חזק, ואנחנו רואים את זה במערכות יחסים בין אישיים, וזה מתחיל מהזוגיות והלאה, שכנות, עבודה וכולו. רבותיי, זה המקום הטבעי שלנו, אבל כרגע בטח למדנו בפסח שכל הירידה של נשמות ישראל למטה קרה את הים. מה זה הים בקבלה? מלכות האצילות, מאיפה שהנשמות מושרשות באור עליון למעלה, שירדו למטה ליבשה, הפך ים ליבשה, הנשמות ירדו כאן למטה אל תוך גופים, ובתוך הגופים האלה הם ירגישו את עצמם כל כך, הישות שלהם, האגו שלהם, תהיה להם בחירה חופשית, אבל שהם עם עצמם מתוך מסך חייהם יגיעו לבחירה להתנהל כמו שהם במקום האמיתי שלהם, באלוקות. לדעתי יש הרבה משפטים יפים בחסידות. זה גם כן מתקן את המקום הזה של רשע במקום שלילי. הרי כשאני מדבר דוגמה על שפלות, שפלות זה דבר, עוד רעיון, זה הרת סוגריים, ששפלות זה רעיון שנתפס בעולם הפסיכולוגי פילוסופי בתור קונטציה שלילית. שפלות ביהדות זה לא קונטציה שלילית בכלל, זה מודעות עצמית מאוד עמוקה בכדי להגיע ושפל רוח בפני כל אדם. כדי להגיע לכבוד ההדדי, אתה צריך להיות שפל רוח בפני כל אדם. שפל רוח בפני מה? איזו מחשבה עליי להגניב ולהזדרז? כי אמרנו שברגע שאדם לא חושב כמוני, דעתו שונה ממני, זה כבר מתחיל ליצור פעולה של ריחוק ומין אנטי. לא לשם מחלוקת ברא הקדוש ברוך הוא אותנו באופן שאין דעותיהן שוות. להפך, נכון מאוד. להפך, מטרת ריבוי הדעות, איזה מחשבה אתה צריך להגניב ולהיות זרי? עכשיו אתם תראו איך כל הקו הזה, בקבלה הרי יש לנו את 10 הספירות, כולם שמעו על 10 הספירות האלוקיות, למישהו פה זה דבר זר לחלוטין? יופי, אני שמח לשמוע. זה מחולק לשלושה קווים, הקו הימיני בעצם, אנחנו ספירת העומר, ספירת החסד, הנתינה, איפה החסד, על איזה קו הוא מותנה? זה הקו של אברהם אבינו. הקו הזה מתחיל, זה הולך כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. הקו הימני, מה הוא משדר? חוכמה, חסד, נצח. כדי להגיע לאהבת ישראל, עלינו להיות חכמים. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. הערת סוגריים, חכם זה ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. גילוי זכות.
אפשר להגיד משפט כבוד הרב?
כן. ברוך אתה אדוני אמרך העולם שהכל נהיה בדברו.
כל העולם עומד על אינטרס. אי אפשר לברוח מזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שנותן לנו גם אינטרס. עכשיו, מה האינטרס? האינטרס, הוא בכלל, אתה רואה את זה, התורה הזאת, אם תקיים אותה, יהיה לך רק טוב. עכשיו, אם אתה לא בערת לערך כמוך, אני איזה כלום. כאילו התורה, רק עושה את הדבר הזה, אבל אם אתה
אומר
לשמוע, אם אתה לוקח את
המידות
האלה, אתה מקבל חיים יותר
מדי טובים,
זה
הקדוש ברוך הוא
מה שרוצה.
יפה. כלומר, יש שכר, כי יש אינטרס. אבל שימו לב, מדי פעם אני נוגע במקום הזה, אבל מה אני אהבתי כשבאתי מבודיזם ואינדואיזם והחוכמה האמריקאית אינדיאנית, אהבתי לראות בחסידות דבר מאוד מעניין ופשוט. זה שיש שכר, זה יפה. אבל מה העניין בלאהוב אחר? לא מצד השכר. שכר תקבל. שכר ועונש תמיד יש. כמו אבא עם ילדים, כמו בן חברים, שכר ועונש. כן עשית לי, לא עשית לי, כן עשית לי, לא עשית לי. אלא בתורת החסידות מעלים ומרוממים, זו האמת. זו האמת לחיות באהבה. ומה, היא באה לחדש לך משהו? הרי ככה אתה חושב באמת בעצמך. מצד האמת תעשה. אל תהיו כעובדים את הרב על מנת לקבל פרס. לא עלינו, יש פה הרת סוגריים, מה שהקראים עשו את זה. מה הקראים עשו עם זה, ואז התפלגו מעם ישראל, אבל אין זה הזמן לומר את זה. לא מאמינים בתורה שבעל פה. אלא לקחו את המשפט הזה, ופשוט אמרו, אל תשמש את הרב על מנת לקבל פרס. ופשוט התנגדקו מכל התורה שבעל פה. בואו נחזור רגע אחורה. חוכמה, כוח מה? מה זה החוכמה? אמרנו, חכם. איזה הוא חכם הרואה את הנולד? גם איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. מה הכוונה איזה הוא חכם הרואה את הנולד? שהוא שם לב שהבורא ברא את העולם באופן שכל דעותיהם, שדעותינו אינם שוות, פניהם אינם שווים, לא לריבוי מחלוקות. להפך, מטרת ריבוי הדעות, וזה עניין של השקפה, זה עניין של הפנמה, לפני שאתה מגיע לעבודה על המידות, אתה לא יכול להיכנס למקום של אהבה עם תבניות החשיבה שלך, עם ההנחות השכליות שלך, עם הגישה שלך לחיים, לא מתחילה טיפלה, לנוע קצת אחרת. אז חוכמה זה אותיות כוח מה. כדי לנוע טיפלה קצת אחרת, עם איזה תורת חב"ד אומרים, איזה משפט ראשון שאתה צריך לומר, מה שאמר אהרון ומשה, ונחנו מה, מה אני? מה אני? מה אני וכל הידיעות שלי, מה אני? הרי אספתי ידיעות. עשיתי כמה קורסים. עשיתי BAMA. אבל כשאני מסתכל על איך אני מתנהל בבית, עם האישה, עם הילדים, מול חברים, אנחנו מה? אנחנו מה? נו בינינו, קצת להיות אמיתים כדי להזדהות עם התיקון הזה, שלא נהגו כבוד זה בזה רבי עקיבא. אז בהשקפה הפנימית, הגישה הפנימית שלך עם עצמך, השפה שבה אתה מדבר עם עצמך, קודם כל, בחוכמה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד? אז מה, תראה איזה מין בורא? עשה אותנו פנים שונות, דעות שונות, ריבוי מחלוקות, עשה דעות שונות, אז בטח יהיה ריבוי מחלוקות, אז איזה מין בורא זה? אתה מוכן להסביר לי את האינטליגנציה שלו? כן מתוק, חשבת אולי על זה... שלהפך, מטרת ריבוי הדעות היא ליצור הפריה מחשבתית ועומק יתר. כאשר כל אחד ואחד משמיע את דעתו, זה כבוד הדדי, זה פועל יוצא של הדעת לאהוב. לתת לאחר להשמיע את דעתו, ואני יודע שזה קשה. שלא תמיד שאני מדבר אליכם ככה מאיזשהו מקום, אני יודע כמה זה קשה. אני יודע שיש מצבי לחץ ואתגרים ומינוסים בבנק ופתאום לחצים ובלטעמים בלתי צפויים. זה לא יוצא לך, אבל כשאתה מביא את עצמך לשיעור מלשון שער, ורגע יושב ועולה על הקו הנכון, רגע נזכר בדברים כמו שהם צריכים להיות באמת, אז אתה מקבל תוספת כוחות. כאשר כל אחד ואחד משמיע את דעתו, והדבר מחייב להתעמק יותר בדברים. כך מגיעים למסקנה אמיתית יותר, מאשר אילו הייתה רק דעה אחת מוסכמת על הכל. וזה אפלה ופלה. ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, מה עושים המדענים? מעלים תזות, השערות. אחד מפריך את השני, אחד בא מנטרל את השני. מה זה כל התלמוד? מחלוקת? אשכנזים, ספרדים, זה מחלוקת? לא. כולם נוטלים ידיים, כולם מתפללים, כולם אוכלים קרקרים שבעה ימים, אבל אחד לא אוכל גדניות, והשני גם אוכל גדניות. קיבלתי תמונה, מה זה מתוקה של פרצוף ילד מתוק, עם שקית במבה ומגחב הידיים שלו, אני אוכל במבה מול הבית כנסת הספרדי, האשכנזי. למה? כי האשכנזים לא אוכלים קטניות. אז אתה יכול באמת לקחת את זה, או אתה יכול פשוט רגע להפנים חוכמה כדי לפתוח את מידת החסד, שזה המידות. אנחנו צריכים חבד נכונים, חוכמה בינה דעת, השקפה אחרת. וואלה, חולקים את דעתי? 100% בטבע, אין מה לעשות. קצת התרגזת, קצת התעצמנת, נרגעת? למה זה בא לי? מדוע פוגש אותי המקרה הזה? למה אנשים לא מבינים? שים לב כמה חיכוכים ותסכול אדם יכול להיכנס אליו עם עצמו, במקום להבין ששמע, ליצור הפריה מחשבתית ועומק יותר. ככה מגיעים למסקנה אמיתית יותר, ובכך מתבטאת עבודת האדם, אומר הרבה. עליך עליו לזכך את טבעו ששומע רק את עצמו, את שכלו ומידותיו, ולנקותם עד עד, זה תהליך סובלנות. תראו, בתור יועד זוגי, הכי כואב לי זה לראות לפעמים או את הגבר או את האישה רוצים שהבן זוג יהיה מתוקן עכשיו. קצת שפלות, קצת שפל רוח. וכי אתה כזה מתוקן? וכי אצלך אין חסרונות? וכי אצלך אין דברים שקשים לך? חבר'ה, היום אני מעמיק בתבנית אחת, אבל אני מרבה, כמו שכתבנו בפייסבוק, בעצות וכלים, להכניס את המהות הפנימית שלנו למקום של מה זו אהבה, לדעת לאור. לנקותם מכל נימה אישית, זה מה שאמרנו, רצון של עצמו, וזה קשה האינטרסים. עליו להתמסר מסירות נפש, ועכשיו מסירות נפש קשורה לשביעי של פסח. אדמו"ר הצמח צדק השלישי בחב"ד אומר ששביעי של פסח זה כמו ראש השנה למסירות נפש. ניתנים כוחות תעצומות אז, זה החג השני שהיה בפסח, קריאת ים סוף, להתמסר ולעשות את עבודת הבורא. זה אור, זה סוד חזק בשמיים, מסירות נפש על עשיית רצון הבורא בבריאה ולא שלי. כי כשאתה מגיע לנהוג כבוד זה בזה, בסופו של דבר, אחרי כל העניינים, אתה תגיע, אדם שכלתני יגיד, אני יותר מואר ממך, דעתי יותר נכונה משלך, אז אני צודק. אדם מאמין יבין שהבורא רוצה לא שתהיה צדק, שתהיה חכם. תראה גם את החצי כוס המלאה של האחר. תיתן לו מקום. למה? כי אני לך נתתי מקום עם כל השיגונות שלך. ובסופו של דבר, זה הרצון שלי מול רצונו. והחכם רואה את הנולד. מה הוא רואה הנולד? הוא מבין שזה השקפת הבריאה. בשביל זה הגענו לכאן. לעשות את המאמץ הזה, ורק שנעודד ונחזק אחד את השני בכיוון הזה. תאמינו לי, הערת סוגריים, ממחשבה כזו אתה לא נהיה דתי, אתה נהיה בן אדם. מי שמכיר אותי יודע כמה אני אוהב להרבות, על כמה אני שונא עמכם הסליחה. פשוט מתעב את המונח הזה דתי וחילוני. כל אחד מאיתנו בתהליך התפתחותי, כל אחד מאיתנו מגלה עניין בנושא זה או אחר. נקודה, סימן קריאה. מישהו מוכן להריץ את זה בערוץ 2? עלינו להתמסר, כוחות בסירות הנפש, עלינו להתמסר. מה זה בסירות נפש? נכון, בסדר, את צודקת, אתה צודק, אבל להתמסר לגמרי, לחפש את האמת, לגלות את האמת, ואז דעתו של הזולת לא תתאפס בעיניו כהתנגדות וכהפרעה, אלא כפי שהיא במהותה האמיתית, אתגר מחשבתי, שכל יהודו הוא לעזור לו להגיע לחקר האמת. וזהו חכם, הרואה את הנולד. למה עשו אותנו שונים? למה דעותינו שונות, אומר הרבי מלובביץ'? האתגר שלי הוא כאן להגיע לאמת. האתגר שלי הוא כאן להבין, כשמישהו חולק על דעתי, יש לי פה אתגר מחשבתי. שכל הייעוד שלו יהיה, הוא לעזור לי להגיע לאמת. מה הכוונה להגיע לאמת? בכל תמונת מצב, בכל אירוע, יש כל אחד כמו שהוא רואה את האירוע, נכון? אתם מסכימים שכמו שאני אראה את האירוע, וכמו שהצד האחר אראה את האירוע, קודם כל אני. יש הרבה אמת במה שאני רואה, ויש גם כן דברים שהם לא מובנים לי, שלא הייתי כל כך מדויק בהם. מסכימים או לא? כן, כן, או לא, אחי, אני יודע, יש, נכון? איזה רחם רואה את הנולד, נכון, אלא אתה כרגע בסיטואציה כזו, לרגע עזבת את המקום הזה וראית שהוא בדיוק כמוך. ואהבת לרעך כמוך. נכון, זה קשה. רק מודעות. זה מה שאנחנו עושים פה בשמיים. זהו גם כן התוכן הכללי של ימי הספירה, ספירת העומר. ספירה יש לה גם כן משמעות של הערה, כמו אבן ספיר. אלה ימים שבהם נדרש האדם להעיר, לתאר, לזכך את מידותיו ואת איבו. איך? ספירת החסד מעניין מתחיל בחוכמה נכונה, השקפה, נקודות רעיונית, רעיונית, להסתכל על הדברים קצת אחרת. לא ברור אותנו שונים על מנת שחלילה נהרוג אחד השני. השיעור מוקדש לחייל מגולני, שלא עלינו, נתן, פשוט נתן, בספירת החסד. רצה לעזור, ולא עלינו. קרה הפך הטוב ממש, הפך החיים. כשמתו תהיה צורה בחורה, בצור חיים יקיצו ורנו כל שוכני אפר, בעזרת השם זה יהיה הקורבן האחרון לקראת בועל, בועו של גואל צדק. על האדם לדאוג שכל כוחות נפשו ינוצלו למטרה אמיתית ולייעודם, לשם מה קיבלת את כל הכוחות האלה, את כל המודעות הזאת, את כל התבניות, את כל ההפריה. ואנחנו מה? מה אני? אתה אדם שקיבל כוחות שינוצלו למטרתם האמיתית ולייעודם, ולא חלילה להפך, לפגיעה בזולת, ולהפרעה לו למלא תפקידו. ימי הספירה גם מדגישים שאפילו אם כבר היה בעבר מצב של חוסר כבוד הדדי, כפי שהיה אצל תלמידי רבי עקיבא, אין להתייאש, אין להתייאש, מה אתה מתייאש? מה, אתה לרוב תגיד כן, הוא מדבר יפה, אבל הוא יודע מה קורה פה? אל תדאג, אני בא מצפת. 30,000 תושבים, 5,000 עורכי דין. בסדר, צריך לעשות צדק. למה אני מאמין בגישור? למה אני מאמין בגישור? גישור קורה תהליך נפלא, דבר ראשון יותר זאת. דבר שני, הכבוד הוא אמיתי, כי אתה שומע באמת את המקום האחר ואת כל ענייניו, והפלא ופלא, מה קורה בני אדם שהם בעל מדון ומריבה? כשמתחילים לשמוע את כל הרגשות ואת כל העניינים, ומה תכננתי באופן טבעי, לבך הוא טוב, הוא טוב. כדי לאהוב אהבת אמת, עצה וכלי, תבנית מאוד חשובה, אתה לא יכול ואהבת לערך כמוך, אם ההסתכלות על עצמך היא לא בטוב. האדם הוא טוב, אני טוב במהות שלי, אני טוב ביסוד שלי, והטוב הזה לא מותנה בשום דבר. מצטער לומר לכם, אם הייתם גרים על אי לבד, הייתם רואים כמה טובים אתם. הייתם משקים את העציצים ואת הכל. זה רק פתאום שיש ריבוי מחלקות ודעות, נכנסים עוד אנשים, אז דין ומריבה ומדון מתחילים. אבל כל הטוב ממך היה אף, היה יוצא החוצה. יש פה אתגר. חוכמה לגור על אי לבד או על איזה מערה בעודו. סליחה, בתוך מערה בעודו. נזיר מתנזר. נזיר יהודי נכנס אל תוך העולם. להוריד מודעות אלוקית בתוך המציאות היומיומית. שהיא הפך הטבע של המין האנושי. לחשוב על האחר, לתת מקום על האחר. אין להתייאש, אפשר לתקן זאת. על ידי ספירה, הוספה באור. הוספה ביתר שאת, בשלום ובאחדות בין אדם לחברו. התורה ניתנה לאדם למען השלום. היא ירדה לעולם כדי לעשות שלום. מי שיסתכל ברמב״ם, היד החזקה, שמסכם את כל התורה שבעל פה, באופן שכל אדם יכול לקרוא את זה, תתחיל לראות מה בעצם מגדירים לך שם. איזה יופי, איזה כבוד, איזה עדינות. לקחת משקולות ושמת את זה באופן לא הכי מדויק, ולא נורא, אצל האחר זה עבר, ויראת מהשם אלוקיך. מה, הוא בא להפחיד אותך? לא יקירי. אני כאן. אור האהבה מתפשט, הכל זה אהבה. אתה חלק ממני, אתה אהבה. וכרגע אתה לא בתדר הזה. אז אני בא להזכיר לך ויראת מהשם אלוקיך שיש עיניים לדבר. למה? כי אכפת לי כשמסתכלים עליי, מה חושבים עליי, מה אומרים לי. אז זה מעוניין, אצלנו באלם, מה אכפת לי מה הקדוש ברוך הוא אומר? לאן לקחנו את זה? לפחד. מה הוא יעשה לי? הוא אומר לביראת ופחדת. זה מוסר. זה ענף ביהדות. ויש אנשים שהם מוסרניקים. הם צריכים לשמוע את זה. אבל זה דור חדש. זה דור חדש שצריך להבין, חוך. איזה חכם הרועד הנולן. הקדוש ברוך הוא אומר לך, זה לא יעזור, לא תהיה לך ברכה. אתה חלק מהאהבה האינסופית. אתה חלק ממני. וכשאתה לא בתדר אלוקי נכון, אז נמנע ונגרע מהאור הזה. ולכן יבואו כל מיני עניינים, פה נכנס המונח קרמה, cause and effect. לכל מעשה תהיה תגובה, לא בגלל שאני רודן, לא בגלל שאני שונא, לא בגלל שבאתי להתעלל בך. המגמה שלי, שאתה תחיה כמו בעולמות עליונים, רק אור של אהבה. לכן אני אניע קצת את חייך בצורה שתגיע למקום הזה. אפשר לומר שזה גם אחד הטעמים למנהג ישראל ללמוד פרקי אבות בשבתות הספירה. מה זה פרקי אבות? תענוג, כיף, חוכמה מאירת עיניים. פתגמים, משניות, משנה אותיות נשמה שעוזרות לתקן את המקום הזה בחוכמה, בתודעה, במקום הנשמתי, בהשקפה הפנימית. אז אנחנו רואים מסכת אבות לאורך כל חודשי הקיץ. תוכנם של פרקי אבות הוא מוסרים ומידות, דברי מוסר ומידות טובות. ומכיוון שבימים אלה נדרש האדם לתקן וזגח עם מידותיו, לכן לומדים בהם את פרקי אבות. זיכוך אישי זה הוא הכנה למתן התורה בחג השבועות, להיות באחדות. התורה בכלל ניתנה כדי לעשות שלום בעולם. מטרתה לאחד את העולם עם הקדושה ולאחד חלקי הבריאה זה עם זה. לכן מי שחושב שתורה ניתנה רק לעם היהודי, זה טעות. אנחנו פשוט רק השליחים. יס. לכן קודם שמקבלים את התורה מלמעלה, יש להתכונן לקראתה על ידי פעולה מקבילה של אחדות וזיכוך אישי למטה, וזה ככה התחלנו. דרך ארץ קדמה לתורה. הרבה מאיתנו, אני ככה גדלתי, ככה אמרו לי הדודים, מה תסיק אתה? דרך ארץ קדמה לתורה, אז מה הרגשתי? שתורה היא לא חשובה. דרך ארץ זה חשוב. לא, דרך ארץ זה המידות, זה הכבוד זה בזה. לתת מקום אמיתי לאחר. ותלמידי רבי עקיבא אומר הרבי שנכון הם למדו מרבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך, אבל בגלל שהם היו כל כך עמוקים וכל אחד הגיע לאלוקות מעמקות כזאת פנימית עם עצמו, הוא לא ראה באמת איך גם החבר שלו הגיע לאותו עומק אבל מקום קצת אחר. או, יפה מאוד. עכשיו, מה שאת אומרת כאן, אני רוצה, זה מעניין שאומרת כאן, תזכירי לי את שמך. אליזה. אליזה אומרת דבר מסוים שאני חייב לקווה שבאתי איתו. אליזה אומרת דבר מעניין, אז אולי הם הגזימו, הגזימו עם הקדושה הזאת. כי עיקרון, זוכרים מה אמרתי מקודם? כל אחד יש לו גילוי עניין, מה שנשדר בערוץ 2, גילוי עניין אחר בחיים, וכל אחד מתפתח בזמנו, הוא לאן שהוא מחליט להתפתח. אז אי אפשר לעשות את זה משפט כוללני, כי צדיק, בן אדם שהחליט באמת לקדש את עצמו, אז הוא לא יגזים, אבל, מה מייצג את האדם המתוקן? האדם המתוקן זה האיזון בין שפלות וביטול עצמי. ביטול עצמי, מה זה בעצם ביטול עצמי? האדם המתוקן הוא מי שזכה למודעות טבעית. מודעות טבעית היא האיזון השלם והנכון של המודעות. זה האיזון בין מודעות אלוקית לזרימה טבעית. מודעות אלוקית לזרימה טבעית. מה זה ביטול? ביטול המודעות האלוקית. זה מצב שהאדם נמצא במציאות ללא כל מעורבות שלו בזרימה זו. עשיית טוב אמיתית ללא כל פנייה או אינטרס נובעת מביטול. אתם מכירים בן אדם כזה מלבד צדיק צדיק? שפלות היא המודעות העמוקה של האדם לעצמו. מודעות עצמית בה האדם ידע אינש בנפשי את כל חסרונותיו, חולשותיו וכישלונותיו. האדם החפץ לחיות בביטול מוחלט, יענו בהגזמה, בקדושה, תוך בריחה מכל שמץ של מודעות הפוגמת בטוב האלוקי. זה האדם הרוצה לחיות בביטול מוחלט, זה הגוזמה. אך על מנת שהדבר יהיה אמיתי ומציאותי, עליו לדרג את הביטול המוחלט ולהאט אותו באמצעות רגש השפלות. רק השילוב הנכון של השפלות והביטול מאפשר לאדם לחיות בעולם בצורה מאוזנת ומתוקנת, מה שנקרא מודעות טבעית. כי אם אתה תגזים, מה יקרה? מרוב הצדקות שלך אתה תשפוט כל אחר לפי הכלים שלך. אבל תהיה מודע באמת לשפלות. למה? לחסרונות, לחולשות, לכישלונות שלך. וזה פועל יוצא של אהבת אמת, של אהבה. כדי להיות באמת באהבה, הווה שפל רוח בפני כל אדם. טיפה למודעות, לא מתוך מראה שחורה, לא מתוך ייאוש, אלא מתוך נקודת האמת. איזו חכם הרואה את הנולד, כמו שהם בשורשם. תסתכל, ידע אנש בנפשי, את המקום האמיתי אצלך. אצלך הכל שלם, הכל מתוקן. תזכיר את זה לעצמך. תרגיע את עצמך. אז מה אתה דורש מאחר? להיות כל כך פרפקטו במה שהוא עושה. למה הציפייה שלך היא כל כך מוגזמת? האם אתה מנתב ציפיות בצורה נכונה מהזולת? אמרנו תבניות של חוכמה. בהרגשה הפנימית, בהרגשה הפנימית, השפלות זה רגש מאוד מאזן. שם אותך בפרופורציות, שם את מי? את האגו, את הגאווה. במקום הטוב, אתה טוב ביסוד שלך. נשמה שנתת בי תהוריי. הרי אם תשפטו את עצמכם לפי הכוונה, נכון? לפי הכוונה שלכם, לרוב מה הכוונה שלנו היא טובה. אלא אם באמת החלטתי להתנקם והחלטתי, ולנטור, לכן נאמר לא תיטור, לא תיקום, וזה פרשת השבוע, פרשת קדושים. וכן כתוב, אהבת לך כמוך. כשאתה נכנס לערבול הזה, אז יהיה לך מאוד קשה לראות הטוב. אבל בדרך כלל שאתה מנסה להתנהל, הכוונה שלך היא טובה. איך אתה שופט את עצמך? לפי הכוונה שלך, נכון? באמת אתה טוב, אבל פשוט איך שזה בא לידי ביטוי, זה לא כל כך מוצלח לפעמים. זה לא מסתדר לי. זה לא יוצא לי. נסה גם אתה לשפוט את האחר כפי שאתה שופט את עצמך. לפי הכוונה ולא המעשה ממש בפועל. אבל תכלס לא עמדת בזמן. ותכלס חיכיתי לך. ותכלס אם לא היית אומר לי. הייתה לי כוונה לידע אותך. היה לי כוונה לומר לך. אבל באמת הייתי מה זה עסוק וזה ברח לי וזה השתחרר לי. אז לא הצלחתי להגיע לזה. נסה לשפוט את האחר לפי הכוונה. כמו ואהבת לך כמוך. ביסודנו אנחנו טובים. אתה טוב. אי אפשר לנוע לאהבת אמת עם ההשקפה הפנימית שלך ביסודה, היא לא מונחת בהפנמה שאתה טוב, אתה בסדר. וזה קשה, כי הרבה פעמים אמרו לי, אתה ילד רע, אתה שובב, אתה לא, אתה רע, אתה רע, עד שהתחלתי לפקפק בכוונות הטובות שלי. ילד מתחיל עם מה? הוא הרי מושך כל כך תשומת לב, אומר כל כך הרבה שקרים, ממציא כל כך הרבה דברים, למה הוא זקוק? לאהבה, אז הכוונה שלו רעה או טובה? ואנחנו בגלל מרוץ הזמן, וקשה לנו, וכמה, והבנו שצריך תשומת לב, אבל חלס. אז תשתוק, אל תגיד כלום. אבל בטח אל תגיד שהוא רע. כל כך כואב לי לשמוע הורים, אני מתקשר, ובייעוץ, פתאום הילדים, את רעה, את יודעת, את רעה, את רעה. אני אומר לה, איך היית מרגישה אם הייתי אומר לך דבר כזה? לא אומרים לאדם את רעה. רבותיי, כמובן, אני לא מדבר על רצח ועל דברים שצריך לשים בית משפט. היום אין מה לעשות, זה כלא, אבל היהדות לא מאמינה בכלא. אבל אין מה לעשות, זה נכון. אני לא בא לזה פה איזה עולם נאיבי ולא מודע. אלא לא לאבד את התקווה בטוב של האחר. וזה רק אם אתה תופס את עצמך נכון, שאתה טוב ביסודך. איך? התבוננות מעמיקה. בכוונות של המעשים שלך. יש עוד כל כך הרבה לומר על אהבת ישראל. ואני הייתי רוצה לסכם, לא לסכם, סליחה, לפתוח עוד צוהר למה זה אהבת ישראל בעומק על פי תורת החסידות, שבמקום פה אני חייב שוב פעם לעלות למעלה בתודעה שלי. להסתכל קצת למעלה. בבקשה ידידי, אם זה ככה זה בסדר גמור. יפה, אדון פה אומר כולנו חולי אהבה, משמע ברור שביסודנו אנחנו טובים. יפה, יפה מאוד יקירי. כיוונת לדעת גדולים. ראשית, אהבת ישראל היא פועל יוצא מאהבת השם. למה? מאחר שיהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואהבה זו נטועה בעצם מהותו, את מי שיצר אותו. אם אתה מתכחש עדיין לזה, אולי באת מאיזה גרעין או קוף, אז יש לך בעיה משמעותית, כי יהיה לך מאוד קשה לאהוב קוף. כמו אינטליגנציה אינסופית. לא, באמת, בשכל. לא שאני בא כרגע לזלזל, אלא גם אני אהבתי עם דרווין הרבה זמן. אל תשכחו, אתם לא מדברים על איזה בן אדם שטוב גדל לתורה, אז הוא לא רואה עולם, או שהוא לא למד פילוסופיות או דברים כאלה. אלא פשוט חשבתי עם עצמי יום אחד, אני נוטש את דרווין. אני מאמין שבאתי מאינטליגנציה הרבה יותר נאורה מזה. ככה רציתי להאמין בעצמי, וזה פשוט מינף אותי למקום יותר גבוה עם עצמי. נקודה. זה מה שנקרא מחלוקות, שימו לב איזה מחלוקת, כבוד זה בזה, 100%. האדם שהחליט, אני אתן לו את הכבוד שלו, אבל שימו לב, כדי שיהיה אתגר פה מחשבתי, הפריה. אני פשוט מייצג, אני משמיע את דעתי. אינני בא לכפות אותה. שכן, הרבי פעם כתב לאישה שכתבה במכתב, אני כל הזמן כועסת ורוגזת על בן זוגי. לא שזה קורה בחברה הישראלית, אבל מדי פעם זה קורה, כן? שימו לב איזה תשובה שולח להרבה. כמובן שהוא הרגיש אותה, ואין מה לשפוט כרגע, הצדיק יודע מה שהוא שולח. אבל הוא שלח תשובה שפשוט מוציאה אותך מהמקום שלך בכלל. אם אתה לא תצא מהמקום שלך, מהאגו שלך, אתה לא יכול להתחבר עם זה. ככה הרבי כותב לאותה אישה שבעלה כל הזמן מרגיז אותו, וכל הזמן כועסת עליו, מרגיזה אותו, אומר ככה. במחילה מכבודך הרבי כותב לה, הייתי רוצה שתחשבי על הדבר הבא. אם היית מסתכלת על בעלך כרגע בתור יהודי, והיית חושבת כמה אותו אדם יקר לבורא עולם, כמה הבורא השקיע בבניית מערכותיו, אני קצת פותח את המכתב, כמה הוא השקיע בו, כמה הוא יקר לו, הוא נזר הבריאה. שתיים, סליחה, מתוך זה תביני כמה הוא אוהב אותו. אהבתי אתכם, אמר השם, וממילא בן אדם שאוהב את הבורא, מה זה אהבה אמיתית? לאהוב את מה שהאהוב אוהב, לא רק מה אני אוהב. מה אני אוהב אני יודע. מתי נסגר המעגל בין גבר לאישה? שגבר ואישה בקבלה זה הבורא והנשמה. ללמוד לאהוב את מה שהאהוב אוהב. לכן נאמר ידע אדם את חווה. לדעת לאהוב. לכן אומרים ביהדות, ראשית אהבת ישראל היא פועל יוצא מאהבת השם. אם אתה אוהב את הבורא באמת, אז אתה אוהב את כל ברואיו, כי אתה אוהב את מה שהאהוב עשה. אם אתה לא אוהב את ברואיו, באופן טבעי, מבלי לשים לב, אתה במחלוקת מול הבורא. בסדר, אל תדאג, הוא לא הוריד לך כפה, אני עוד כאן, מה? יש לי הרבה מחלוקות איתו, אני מבטיח לכם. למה לא רואה שיניים? תודה אחי. קצת שיניים. הרבי מוסיף לה, בנים אתם להשם אלוקיכם. הדבר השני, הבעל הזה הוא בנו, הוא בנו, הוא בן של מלך. וכי נראה לך לכעוס כל כך ולרגוז על בן מלך ללא סוף? אני בטוח שהדברים האלה נתנו לה להרהר. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. ומעבר לזה, בתורת חב"ד מאוד מעלים על נס, ובכל תורת החסידות, הן רבנו נחמן מברסלב, הן הברדיצ'בר. הברדיצ'בר למד כל כך הרבה אהבת ישראל, וממה הוא למד את זה? הוא למד את זה מתורתו, הוא למד את זה מתורתו של רבו, רבי ישראל בעל שם טוב, שאמר על המשנה, כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה. ואיזו מלאכה? הכוונה התעסקות באהבת ישראל. כדי לשנות גישה, אהבת ישראל זה כמו התעסקות, זה כמו עסק שאתה מעוניין להצליח בו. זה מקום לא פסיבי, זה מקום אקטיבי בתודעה. חשוב טוב יהיה טוב. אין להמתין עד שהזולת יבוא ויבקש עזרה, אלא יש להשקיע מחשבה ומאמץ כדי לעזור ליהודי שני, לברר מה חסר לו בגשמיות וברוחניות, ולהתמסר בלב ונפש כדי למלא את מחסורו. זו מלאכה של אהבת ישראל. התעסקות אמיתית במצווה זו, וזה עניין של השקפה, שימו לב. אנחנו בחוכמה כדי שיפתחו המידות. זה הקו הימיני. שימו לב, זו השקפה. זו השקפה, אומר רבי בעל שם טוב, ואומר סנגורן של ישראל, הברדית שדר, שאני הפכתי להיות כזה אוהב ישראל כששמעתי את התורה הזאת מהצדיק, כי זה פתח את הלב כשאתה שומע את זה מצדיק אמיתי, לא מיתוקי.
מלאכה מלשון מלך.
יפה, מלאכה מלשון מלך, יפה. הבעל שם טוב לימד שהדרך להתקרב ליהודי ולקרב יהודי אליך היא על ידי עשיית טובה בגשמיות. עזוב אותך מרוחניות. זה הפועל יוצא של ספירת החסד. להוציא לפועל את האהבה שאני מדבר עליה, קחו בבקשה תרגיל, שיעורי בית. נסה לחשוב מחשבה טובה על מישהו שמרגיז אותך. גש ליהודי זר ונסה לעשות עשייה טובה בפועל, כל עשייה, למישהו שהוא זר ממך. שים לב מה יתחולל בקרבך, שים לב ומאיר עיני שניהם. הקדוש ברוך הוא יאיר את שניכם למעלה, ירים אתכם. שחרר את המחשבות, וואי, עשיתי טוב, או איך אני רואה, מה חושבים עליי? שחרר, שחרר את זה, שחרר. שחרר, שחרר את הדרמות ואת הסיפורים, את הסרטים. שחרר מהר, אבל שחרר. זה קצת, עוד צריך באמת אימון אישי ועבודה עם זה, זה לא פשוט. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. גם אם אנחנו לא קרובים, עשיית טובה בגשמיות. ברור שאין להתנות סיוע גשמי בהיענות מצד הזולת לעניינים רוחניים או לאינטרסים שלך. אלא יש לעזור ליהודי שני בלי שום תנאים. גם אם אתה סוציומט אמיתי, גם אם אתה בעל גאווה אמיתי ואתה חושב ככה על עצמך. 100% אתה כזה. ואני אומר לך את זה מה שהרבי מלובביץ' אמר לאיזה אחת שאומרת, אני לא מוצאת שידוך. פרופסורי, צרפתייה, העניינים. בא לו עם תיק, ככה. מה פוסקים כל המרפים? גאווה, עניין של ישות מאוד קשה. אז הוא אומר, מה אני אעשה עם זה? הרבי התעלם מכל הממצאים המדעיים. אמר לה, מה את עושה? לומד באוניברסיטה בוונקובר, בקנדה. תני לי סדר יום שלכם, תה-תה-תה-תה. ארוחת בוקר, איך זה קורה בדיוק? אנחנו ניגשים, יש שולחנות של 8, סלטים, לוקחים מנה אישית מהבר המרכזי, וברים מרכזיים, 8 אנשים מסביב, ויושבים. מהיום, תקדימי בארוחת הבוקר, תגיעי לשולחן, וכל מי שיושב, תציע לו, אפשר להגיש לך סלטים שאתה מעוניין בהם? כל כך אתה מסתבך עם עצמך, אני כזה ואני כזה ואני כזה. בוא תשמע קצת חסידות. השלמות של העיסוק באהבת ישראל היא כאשר מעמידים את הזולת על רגליו. הן ברוחניות והן בגשמיות. ונסיים בעומק יותר, בשורש נשמתם. איזהו חכם הרואה את הנולד? כדי לפתוח את הלב. שכל בני ישראל הם עצם אחד, חלק אלוקה ממעל ממש. כך שאהבת ישראל אינה אהבה לשני, אלא אהבה לעצמו, לחלק ממנו. זה שורשה של אהבת ישראל. הבנה שאתה מחסיר ממישהו, אתה פוגע במישהו, אתה פוגע בעצמך, והדבר הזה דורש השקפה אחרת, גישה אחרת, הנחות שכליות אחרת, מה שנקרא תיאור, מה שנקרא שטיפה, לא שטיפת מוח. אני אומר, מי שטפו לך את המוח, כשתחלתי לחזור בתשובה, מי שטפ לך את המוח, אחי? אתה יודע, אמרתי לו, כן שטפו לי, מעניינים, הככה ככה, שלא הייתי סגור עם עצמי. ואחרי השטיפה הזאת, זרקו, איזה בוסם, לקוסטה לרצפה, התבשמתי בתבניות חדשות שהוציאו ממני, מה זה ריח טוב? איך אני יודע? תאמין לי, מתקרבים אליי יותר היום מאשר מתרחקים ממני. אפילו שאני בשחור לבן ולא בסימנס בצבעים. הצמח צדק אומר, פועל נגזר. כתוב בקבלה שכל נשמות ישראל למעלה הם גוף אחד רוחני. כולנו גוף אחד, וכל אחד מושרש באיבר אחר של הגוף. כלומר, יש נשמות שהן בחינת ידיים, בחינת עיניים, בחינת ריאות. לכן מה גם כן? דעותיהם אינם שוות. אבל הן באות להפריה מחשבתית של האמת. שימו לב, מה שאמרנו מקודם, שהתיישב לנו בצורה שכלית, מתחיל מה? בשורש רוחני גבוה יותר. נשמות ישראל הם גוף אחד מהיר, שכל אחד יורד, אחד בחינת רגליים, כוח ההילוך, עשייה. יש אנשים, עזוב אותם מכל מיני פילוסופיות וחוכמות. תכלס, מה צריך לעשות? זה כמו שיש לי ייעוצים, שאני נכנס לאימון מדורג ומשולב עם בני הזוג או עם האדם, ויש כאלה, בא אליי האישה, יאללה, זוב, מה אני צריכה לעשות שיהיה טוב? מה, 100%? א', ב', ג', ד', ה', ו'. תקשר אחרי חודשיים, ברוך השם, תודה רבה, זה עובד יופי. עזוב אותך מכל ההתפלשפות. אבל יש כאלה שצריכים את ההתפלספות כדי להגיע לאלף, ב', ג', ד'. אללה, השם ירחם. אז אל תיכסי על האשתי. צדיקה אשתי, איזה עבודה היא עושה איתי. איך אני פה אם היא לא עושה עבודה? טם 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 טם. אז אם כל אחד הוא איבר, הוא חלק, ראיתם פעם יד מרביצה ליד? ראיתם פעם את הכליה קמה בבוקר ואומרת לי, אני לא עובדת היום? ובאמת אם תחקור את המערך הפיזיולוגי של גוף האדם, תראה שאחד משלים לשני ואחד זקוק לשני. זו דרגה ראשונה באהבת ישראל, אומר האדמו"ר הצמח צדק, זכר צדיק לברכה. זו דרגה ראשונה. למה? כי זאת דרגה שעדיין יש בה מעט מהאני. אני זקוק לך, לכן אני אוהב אותך. כי אתה משלים אותי. יש בך חלק ממני. הדרגה יותר נאורה היא, הדרגה השנייה שמעלה הצמח צדק, זה התבוננות נפלאה. כשהיד, כישרון הציור שבך, והיד עושה איזשהו ציור, ובא מישהו מהצד ומחמיא לך על הכישרון הזה, האם רק היד נהנית או כל הגוף נהנה מזה? כל ההוויה שלך. לכן, כשיהודי אחר מצליח, הוא לא לוקח ממך שום דבר. כשיהודי אחר מצליח, כשיהודי אחר, יהודיה אחרת מצליחה לשחרר את הקנאה, כשהרגל עושה צעד קדימה, כל הגוף נהנה מההתקדמות? הרגל עשתה את הצעד, נכון? אבל עכשיו העיניים יכולות לראות יותר טוב את הנוף, נכון או לא? אז מה קורה? כל הגוף נהנה מפעולה אחת של הרגל. לכן הצלחה של בן הזוג, בת הזוג, של יהודי או יהודיה אחרת, זו הצלחה שלך. גם אתה מתקדם קדימה. שחרר את הקנאה. שחרר את הפחד. שיהיה בהצלחה. שנזכור לספור. אתמול היה 8. מי שלא ספר עד עכשיו בברכה יכול לצאת. או פשוט בלב. לספור את הספירה בלי ברכה. ובעזרת השם, לפעם הבאה, נפסיק, די, כמה פעמים ספרנו, כמה שנים אנחנו סופרים כבר עד 50. די, הקדוש ברוך הוא, למדנו לשמוע עוד 50. שלח לנו את גואל צדק. בעזרת השם, על ידי התחזקות באהבת ישראל ואחדות ישראל, זה מה שנשאר לדור הזה לעשות. כי יש יותר חכמים מאיתנו, כל העניינים כבר נעשו, אומרים הצדקים. זה מה שנשארנו לעשות. שמו אותנו בעניינים שכל העניין שלהם זה לגלות יותר אהבה ואחדות. שיהיה בהצלחה, תודה רבה, כל טוב.